אנחנו בסוף דף י"ט עמוד ב' למטה. בסדר, אנחנו בשורה התחתונה. פה בשורה התחתונה של י"ט עמוד ב', הנושא המדובר, אנחנו ראינו שכשיש שני חדרים, שני בניינים שיש להם חלון משותף, אז הטומאה יכולה לעבור מחדר לחדר דרך החלון. ראינו שכדי שהטומאה תעבור מחדר לחדר צריך פותח טפח. היום כבר נגיע למשנה חדשה.
כן? איך היום?
חף עמוד ב', יש שתי משניות חדשות. אנחנו ראינו שאם רוצים להפחית את חלל החלון, אז צריך לשים שם משהו שלא מקבל טומאה, ומשהו שהתכנון הוא שהוא יישאר שם. זה היה חידוש שרב טובי בוקינסנה ציטט בשם שמואל. עכשיו הגמרא תביא כל מיני מקורות לאופציות למעט את חלל החלון, והגמרא תדון בהם האם הם מתאימים לקריטריונים ואיך הם מתאימים. אז אחד מהדברים שתיארנו זה שאפשר לשים בחלון חבית עם גרוגרות, והגמרא עכשיו שואלת, היי חבית, היי חידמיה, אי דפומה לבר, אם מדובר שהחבית היא לצד הכיוון, הבית איפה שהמת לא נמצא, אז היא גוף התי חוץ, אז למה הברייתא הייתה צריכה לתאר מציאות שהיה בחבית גרוגרות, והגרוגרות ישמשו כמחיצה, הגרוגרות שבתוך החבית. החבית עצמה, אם הגב של החבית הוא לתוך הבית, והחבית עשויה מחרס, אז כלי חרס אינו מקבל טומאה מגבו, ממילא הכלי הזה לא יכול לקבל טומאה, שהוא עצמו ישמש חציצה. למה אני צריך לתאר בברייתא המציאות שיש גרוגרות בתוך החבית? עונה הגמרא, אומרת הגמרא, היא גוף התחוץ, והכלי חרס אינו מטמא מגבו. הרי הוא לא יכול לקבל טומאה מגבו מהחדר איפה שהמת נמצא.
גבו, כמובן המקום הסגור שבו ולא המקום בטוח, זה כמובן גבו.
אם יש לי כלי, אז
מה זה גב הכלי?
גב הכלי בפשטות זה כל צד חוץ מהפתח. הכלי חרס מקבל טומאה מאווירו, מתוכו, האוויר של תוכו מקבל טומאה. אבל אם האוויר שלו הוא פתוח לחדר האחר, ורק הצד האחורי שלו פתוח או סגור בעצם לחדר איפה שהמת, אז שהחבית עצמה תשמש חציצה בפני הטומאה. אומרת הגמרא, אלא תשובה, למה אני הייתי צריך בברייתא לתאר מציאות שיש גרוגרות בפנים? תפומה לגב, תירוץ ראשון, שפי החבית בעצם לתוך החדר איפה שהמת. אנחנו בדף חף עמוד א' בשורה השנייה, אלא תפומה לגב, אנחנו צריכים לומר שמדובר שפי החבית פנוי, פונה לתוך החדר איפה שהמת, והיא בעית אימה, או אם אתה רוצה אני אתן לך תירוץ אחר.
הגורגות, כי הגורגות זה מה שבעצם חשוף למת, כן?
כי הכלי עצמו לא יכול לחצוץ בפני המת, כי הכלי נטמע. הגורגות שבתוכו הם, בגלל שהם מאוסים,
לא מתאמת הגורגות?
הגורגות לא יכולות לקבל טומאה, כי אמרנו שהם לא הוכשרו לקבל טומאה. מדובר על גוגרות שעדיין לא ראויות לקבל טומאה.
זאת אומרת
שהן
לא רטובות.
הן עדיין לא היו רטובות מאז שכתפו אותן. אומרת הגמרא, והיא בעית, אם אתה רוצה, אני יכול אימא לא אסביר לך, לעולם דפומה לבר, באמת מדובר שפי החבית לחדר האחר. מה הסכינן בחבית של מתכת, אבל מדובר פה בחבית שהיא עצמה של מתכת, אז היא לא יכולה לחצוץ בפני הטומאה.
למה?
כי היא מקבלת טומאה, היא מקבלת טומאה מגבה. אז היא לא יכולה לחצות. התשובה השנייה היא שנאמר שמדובר פה בחבית של מתכת. היו חביות כאלה וחביות כאלה. תשובה שנייה, מדובר פה בחבית של מתכת, ויש פה קושיה, הרי כלי מתכת מקבל טומאה, ואם הוא מקבל טומאה, אז הוא אפילו מטמא באוהל, חרב הרי הוא כחלל. אז זה תוספות פה בחבית של מתכת, הקשה רבינו אותם. אומרת הגמרא, מיטיבה, עכשיו נשאל עוד שאלה. כתוב ככה בברייתא, הסבין שתלשן והניחן בחלון. אנחנו מתארים דברים שגם יכולים למעט את החלל החלון ולמנוע מהטומאה לעבור. אז בן אדם תלש הסבים והניח אותם בחלון, או שעלו מעליהן בחלונות, ומטלוניות, חתיכות בד, שאין בהן שלוש על שלוש, והאיבר, והעבר והבשר המדולדלים בבהמה ובחיה, והעוף ששכן בחלון. העבר והבשר, הכוונה היא, יש לך בהמה שהיד שלה כמעט נקטעה ממנה, והיד שלה מונחת בחלון הזה. אז כל אלה, כולל הציפור, הם דברים שיכולים למעט את חלל החלון. ועובד כוכבים שישב בחלון, ובין שמונה, תינוק שנולד אחרי שמונה חודשים המונח בחלון, והמלח, וכלי חרס, וספר תורה, כולן, כל אחד מהדברים האלה, ממעטין בחלון. הם יכולים לגרום מיעוט חלל, ואנחנו אומרים שהטומאה לא תעבור. עכשיו, כל אחד מאלה צריך לדון, למה הוא עצמו לא מקבל טומאה? אמרנו שחציצה זה דווקא על ידי דבר שלא מקבל טומאה. למה הוא לא מקבל טומאה? ולמה אמרנו, הקושייה העיקרית שלנו תהיה על שמואל, ששמואל אמר שכל דבר שאתה עתיד לתלום מהחלון, לא ממעט את חלל החלון. כל אחד מהדברים האלה, למה אתה לא תיקח אותו מהחלון? אומרת הגמרא, אבל הדברים הבאים לא ממעטים את חלל החלון. השלג והברד, והגליד, שזה הגליד רש"י מגדיר, זה איזשהו קרח לבן שהוא לא שלג, והכפור, שזה כשהטל נקפא, זה כפור.
כל דבר זה דברים שמתאדים או נגמרים.
כן, זה דברים שלא יחזיקו מעמד, הם ינמסו או הלאה. והמים כולן אין ממעטין בחלון. כל הדברים האלה לא ממעטים את חלל החלון. הם לא עוצרים בפני הטומאה. זה סוף הברייתא. עכשיו הגמרא תלך דוגמה ותשאל למה הדוגמאות האלה מתאימות לחידוש של שמואל, שדברים שאתה עתיד להתלדן מהחלון, שמואל אמר, רגע שאתה הולך לקחת את זה מהחלון, זה כבר לא חוצץ מפני הטומאה. והסבין חזו לבהמתו. למה אתה תשאיר את הסבים שם? הרי תיקח אותם להאכיל את הבהמה. עונה הגמרא באפרסתא, מדובר פה שהעשבים האלה הם עשבים שהם רע לבהמה, אתה לא הולך לקחת אותם לבהמה שלך, אז אין לך שימוש בהם, אתה תשאיר אותם למלא את חלל החלון. אמרנו בברייתא או שאלו מעליהן, אם העשבים האלו יתחילו לצמוח מעצמם בתוך הכותל שלך, כיוון דקשו לכותל שכאילו, מאחר והם מזיקים לכותל, השורשים שלהם, איך שהם יגדלו בתוך הכותל, הם יזיקו, אתה ודאי תיקח אותם משם, למה שהם יהיו חציצה בפני הטומאה? אמר רבא בכותל חורבה, מדובר פה שזה כבר בית שאתה לא משתמש בו, זה חורבה. אז אתה לא הולך לקחת אותם. רבא אמר, אפילו בכותל יישוב, ובאין חוץ לשושה לחלון, מדובר פה לא בכותל חובה, אלא מדובר פה בבית רגיל, רק שהם לא גדלים בכותל עצמו, הם גדלים במרחק שלושה צפחים, שהם כבר לא מזיקים לכותל. אלא מה? הם גדלים, הם כל כך ארוכים, שהעשבים גדלים עד לחלון ומונחים על החלון. את העשבים האלה אין לך סיבה להזיז משם. שואלת הגמרא, מטלניות, אנחנו תיארנו חתיכות בד שהן פחות משלושה שלוש על שלוש, אז הן לא מקבלות טומאה. חזו לו לקריאה דלבושה. אומרת הגמרא, הרי אתה יכול להשתמש בהם כשיש קרע בבגד, תשתמש בהם לסגור את הקרע. אומרת הגמרא, בסמיכתא, מדובר שזה מאוד עבה. אומרת הגמרא, חזו לאומנה, אם הם כל כך עבים, אז זה טוב לאומן, ואומן בימי חז"ל הכוונה היא מי שמקיס דם, הוא צריך דברים עבים ורקים לנקות את המקומות שמהם הוא מקיס דם. אומרת הגמרא, בריסקאי, מדובר פה שזה בד שהוא שורט, ובד שהוא שורט, הכוונה היא כללית בד של סק. אז הגמרא אומרת, אי בריסקאי, אם מדובר פה על בד של סק, אז סק היה כמו הג'ינס, זה היה הבד הכי זול בימים. אז את הבד הזה, כדי שיהיה לו חשיבות, לא צריך 3 על 3, צריך 4 על 4. אז איך זה שהברייתא נקטה בשיעור של 3 על 3? הברייתא אמרה, אם יש לך חתיכת בד פחות מ-3 על 3. למה? רגע, אם אני מדבר על בד שהוא כל כך זול, הבד הריסקאי, אז שאין בין 3 על 3, למה הברייתא דיברה על שאין בין 3 על 3? הברייתא הייתה צריכה לומר שאין בין 4 על 4, כי זה השיעור שצריך לקבל טומאה בריסקאי. שאין בין 4 על 4 מבעלה. עונה הגמרא, לא התכוונתי שזה הבד הזה, התכוונתי שזה מחוספס כמו הבד הזה, כי אין ריסקה. אני לא, אילו זה היה הבד הזה, אתה צודק, הייתי בעצם צריך שיעור 4 על 4, אבל זה לא הייתה הכוונה.
רגע, שיעור 4 על 4 הוא כן מקבל תומה.
נכון. אז הברייתא אומרת שאין בהן 3 על 3. אילו היה מדובר בריסקה, היה צריך להיות כתוב שאין בהן 4 על 4.
אז כן, ואז הם לא מקבלים תומה. כי אין בהן 3 על 3, זה ברור.
כל בד זה 3 על 3. המידה מינימום לבד זה 3 על 3, באופן קלאסי.
למה?
כי זה מה שאני משתמש כדי לסגור חורים.
אז רק אז יש לזה שם בד. אבל גם כשיש לזה שם בד, שם בד שיש עליו 3 על 3, הוא
יכול לקבל תומה. אז יש לו שם בגד, כי הוא בפוטנציאל הוא יכול להיות בגד.
כאילו זה נחשב כלי בעצם, ואז בגלל זה...
זה נחשב בגד.
שזה כלי?
זה סוג כלי. שבגד מקבל תומה, כן. אז אנחנו אומרים, אם יש פחות מהשיעור שהוא ראוי להיות בגד, אם יש לך פחות משלוש על שלוש, תחשבו, מה זה שלוש על שלוש? אז בגד שהוא הכי זול, אז אתה צריך ארבע על ארבע. בגד שעושים ממנו שקים, אז ממנו אתה צריך ארבע על ארבע. אבל המשנה שלנו, היא דיברה, הברייתא הזו דיברה, כשאתה סותם את החור עם בגד שיש בו פחות משלוש על שלוש, והבגד הזה, למה אתה לא הולך לקחת אותו? כי הוא בגד מדי יבה להשתמש בתפירות. למה אתה לא משתמש בו כפלסטר, בן אדם ש... כי הוא שורט. הוא לא בדיוק הבגד הכי זול הזה ששורט, אבל הוא עדיין שורט. ממילא השיעור שלו הוא שלוש על שלוש, אבל הוא, אין לו שימוש. אמרנו, והעבר והבשר המדולדלים בבהמה ובחיה. אומרת הגמרא, מה זאת אומרת? הבהמה יש לה יד שכמעט לגמרי קטוע. עבר בשר שכמעט קטוע. אבל יפה שברגע זה זה מונח בחלון הזה, ארכה ואזלה. הבהמה הזאת תברח לך. מה שייך שאתה, העבר הזה הוא יחצוץ בחלון. עונה הגמרא בקשורה. מדובר שבהמה קשורה שם. אומרת הגמרא, אז רגע, אז שחית לה. אז בן אדם ישחוט את הבהמה. מה, בן אדם סתם אשר בהמה? אם הוא קשה אותה, כנראה שהוא ישחוט אותה. עונה הגמרא בתמיה, מדובר פה על כלב. לא מדובר פה על בהמה שראויה לשחוט. מזבין לה לנוכי, אז הוא ימכור אותה. בכחושה, מדובר על כלב שהוא כחוש, הוא לגמרי גמור. פסיק שד אלה לכלבים. אם הבהמה כל כך כחושה, אז הבן אדם רגיל נותן אותה לכלבים לאכול אותה. למה שהוא ישאיר אותה שם? עונה הגמרא, כיוון דאי כצער בעל חיים לא אעביד. בן אדם, יש פה צער בעלי חיים, בכל זאת הבהמה הזו, היד שלה כמעט קטועה, היא תסבול אם הוא יזרוק אותה לכלבים. בן אדם לא יטרח לעשות זה, ישאיר אותה שם
קשורה. אדרבה, הפוך. זה הצער בעלי חיים, לזרוק אותה לכלבים.
בדיוק, זה מה שגם אומרת, בגלל שהוא לא הולך לזרוק אותה לכלבים, כי זה צער בעלי חיים, אז בגלל זה אני מתייחס לעבר שלה כדבר קבוע בחלון. זה לא הולך לזוז משם.
לא, אני אומר צער בעלי חיים שהוא כן יזרוק אותה.
נכון, הוא לא יזרוק את הבהמה הזו לכלבים. הוא ישאיר אותה שם קשורה, ומדי פעם היא תאכל מהסביב מסביב, היא תסתדר. אבל את העבר הזה לא מצליחה לזיז. העבר הזה הרי הוא מדולדן, אין לה שליטה בעבר הזה. אז העבר הזה, למרות שהוא מחובר אליה, היא לא תצליח להזיז אותו. אז העבר הזה, כשהוא מונח בחלון, הוא סותם את החלון, כי אני אומר, היא לא תצליח להזיז. אז זה למה שהגמרא אומר, מדבר שהיא קשורה. קשורה באופן שהיא לא תצליח להזיז את העבר הזה. אומרת הגמרא, ועוף ששכן בחלון... פרח ואזיל. העוף הזה יברח לך. איך העוף ממעט את החלון? ממעט את החלל של החלון. עונה הגמרא בקשור. הגמרא אומרת, אם הוא קשור, אז שחיל לה, אז בנדם ישחוט אותו, יאכל אותו. עונה הגמרא בתמי. מדובר פה על, על, על עוף תמי. עורב, כן? מזבין לי לנוכרי, אז הוא ימכור את זה. עונה הגמרא בקלניתה. אז זה אוף שהוא מאוד כחוש, אין בו הרבה בשר, אז בן אדם לא יתרח למכור אותו. בגלל זה, כשהאוף הזה קשור בחלון שלו, אז האוף הזה ממעט את חלל החלון, כי הוא הולך להישאר שם. אומרת הגמרא, יבלי לינוקה, אם הוא קשור והוא עוף תמי, אז מה עושים עם עוף כזה? נותנים לתינוקות לשחק איתם, אז הוא ידן זה לילד לשחק, זה הצעצועים של ימים, היו נותנים להם בעלי חיים.
שחק אותו אחרי שהוא ימות או שהוא חי?
שהוא חי, אומרת הגמרא,
גם זה היה צעצוע
המת? לא, החי היה הצעצוע.
לא, וגם המת, היה לו ראש של התרנגול.
אומרת הגמרא, הוא לא נותן את זה לתינוק, כי זה מדובר פה במסרת. הוא יזיק לילד שלו. אומרת הגמרא, הקלנית לא מסרת. האוף הזה, אם אתה אומר שמדובר על הקלנית, אין בעיה בקלנית שסורדת. לא, לא התכוונתי שהיא ממש העוף הזו, אלא כאין קלניתא. התכוונתי שהיא עוף כחושה, בגלל זה לא שווה לו לשחוט אותה, זה כאין קלניתא. אמרנו, ועובד כוכבים שישב בחלון, שהוא גם כן, הוא אמת מפני התאומה. קאי ואזיל, עובד כוכבים ילך. עונה הגמרא, בכפות, מדובר על מציאות, שמישהו קשר את העובד כוכבים הזה שם, אז הוא לא הולך לאף מקום. אומרת הגמרא, אתי חברי שרילה. יבוא חבר שלו, יפתח אותו, לא יישב שם לנצח. אז הוא קשור שם, סדר, מישהו ישחרר אותו. עונה הגמרא במצורה, יש לו מחלה מדבקת, שפעת החזירים, אף אחד לא מתקרב אליו. הוא מצורה. אומרת הגמרא, אתי מצורה חברי שרילה. אז יבוא מישהו אחר שיש לו שפעת החזירים, שלא דואג ממנו. יבוא מישהו אחר שיש לו צרת. יבוא, יפתח לו את הקשר, הבן אדם לא יישב שם לנצח קשור. נגמרה אלא בחבושי מלכות. לא, לא כמו שהסברנו עד עכשיו, זה מישהו שהממשלה אמרה לו אתה יושב שם חבוב, הוא לא מעיז לזוז, קשרו אותו שם, הוא שם עד שישחררו אותו. כן, יפה, הוא לא מעיז ואף לא מעיז להזיז אותו. נכון, אמרנו שתינוק שנולד לשמונה חודשים, אם הוא מונח בחלל החלון, גם הוא ממת את חלל החלון.
לשמונה חודשים.
ובן שמונה מונח בחלון. אומרת הגמרא, את האם מידר ילה? מה, אמא שלו תבוא, תיקח אותו. נה הגמרא, בשבת. מדובר פה בשבת, דתניא, כתוב בברייתא, בן שמונה הרי הוא כאבן, בימים ילד בן שמונה חודשים לא היה חי בכלל. עכשיו, כתוב כבר, אנחנו לא יודעים איזה תינוק הוא בן שמונה, איזה הוא לא בן שמונה. מדובר, היו להם מציאויות ספציפיות, כשתינוק נולד, ראו שאין לו ציפוניים, ראו שאין לו שיער, ראו שהגוף לגמרי חשוף, אין לו את האור כמו שצריך להיות לו, זה עניין של דקות עד שהוא ימות. אז את התינוק הזה, מה עושים איתו? כתוב בברייתא, בן שמונה, אם הוא נולד בשבת, הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו בשבת. זה תינוק שבעצם נולד מת, אנחנו לא מחשיבים אותו חי. אבל מה עושים? אמו שוכה עליו, האמא שלו מתכופפת מעליו, ומניקתו מפני הסכנה. אמא שלו כן נותן לו, הוא יונק ממנה, אבל לא מזיזים אותו יותר מדי. אנחנו לא נזיז אותו כי הוא מוקצה. התינוק הזה, אנחנו רואים, הוא מת. זה רק עניין של שניות, דקות, אבל לחיות הוא לא יחיה. אתה רואה, אין לו ציפוניים, אין לו את האור כמו שצריך. זה רק, לא היה להם את התרופות. זה היה, אז להניק, אמא שלו הייתה מתכופפת עליו ומניקה אותו. מעבר לזה, לא היה כל כך מה לדבר. ואסור לטלטלו בשבת. אבל אמו שוכה עליו מנקתו מני הסכנה. אז פה אנחנו רואים הגדרה מעניינת. מהמקרה הזה אנחנו רואים שההגדרה של דבר מונח במקום שלא הולכים להזיז אותו, זה דווקא אותו יום. כי הרי התינוק הזה בן שמונה הולכים להזיז אותו במוצאי שבת. בשבת הוא מוקצה. ובכל זאת אנחנו אומרים, מאחר ולא הזיז אותו היום, זה ממעט את חלל החלון. אז זה גם נותן הגדרה יותר ברורה לכל המקרים האחרים. הבהמה שקשורה ויש לעבר מדולדל, מה לנצח היא תהיה ככה? לא, אבל היום היא תהיה ככה, עד שמישהו יבוא ישחרר אותה, אותו דבר חבר. לאור זה, כל המקרים הקודמים, אנחנו מבינים יותר טוב. ואל תשכחו שהברייתא פה לא חילקה. זה יכול להיות שהוא נולד שעתיים לפני צאת שבת. היום לא הולכים לשחרר אותו. היום זה לא הולך להשתנות, המצב הזה. זה ממת את חלל החלון, ככה זה נראה מהמקרה הזה. אומרת הגמרא, מלח... חזי עלי, מה? שישתמש במלח, למה המלח הולך להישאר שם? עונה הגמרא, במריא אותה, זה מלח מר. חזי עלי אורות, המלח הזה, אז הוא ישתמש, זה לאבד אורות. עונה הגמרא, דית בי קוצי, יש קוצים, הוא לא יוכל לאבד את אורות, זה ישרוט לו את הידיים, אז ממילא הוא לא הולך להשתמש במלח הזה, אז זה ממעט את חלל החלון. שואת הגמרא, רגע, אבל המלח אוכל את הטיט של הקיר, הוא לא ישאיר את המלח על הקיר. למה אתה אומר שהמלח הזה ממעט חלל החלון כי הוא הולך להשאיר את זה שם? כיוון דקשה לכותל שקלה, מאחר וזה מזיק לכותל כמו שאנחנו רואים במשנה, אז הוא ייקח את זה בסוף. עונה הגמרא, דייטפה אחספה, מדובר שהמלח יושב על חתיכת חרס. אם יושב חתיכת חרס, אז חס בגוף בתחוץ. אז למה החרס בעצמו לא מהווה חציצה בפני התומה? עכשיו אנחנו עוברים לעמוד ב', נגמרה, תלת בשיעור, אין מספיק שיעור בחרס למעט התחלה על הפתח. זה תירוץ אחד. ככה תוספות גורס, ואז לא גורסים את כל הקדנן. רש"י גורס, תלת בשיעורה, וממילא, מאחר וזה שיעור כל כך קטן, אני לא מתחשב בזה, וזה לא ממעט את חלל הפתח. כדנן, כמו שהמשנה בשבת אומרת לי, חרס מתי יש לו חשיבות כדי ליתן בין פצים לחברו? המינימום הוא שיש לך חרס, כשהיו שמים קרשים על האדמה, היה צריך לתמוך בהם, או למלות את החלל בין הקרשים שהם לא יתעקמו, אז היו שמים חתיכות חרס קטנות. כל חתיכה שהיא פחותה מזה היא לא חשובה, ממילא היא גם לא תהווה חציצה בפני התומה. אומרת הגמרא, כלי חרס חזילי. כלי חרס, למה הוא חוצץ? הרי הוא ישתמש בזה בשבת, הוא ישתמש בזה היום, אז לפי ההיגיון של שמואל זה לא אמור לעבוד מחיצה. עונה הגמרא, דמיטניף, מדובר שזה מתונף. שואת הגמרא, חזי לאומנה, בן אדם שמקיז דם הוא צריך כלי מתונף שאדם ייכנס לתוכו. עונה הגמרא, דמינקב, יש בזה חור, אז הוא לא יכול להשתמש בזה. הכלי חרס הזה יש בו חור, ממילא הכלי חרס הזה המתונף הוא חוצץ בפני התומה. ספר תורה,
למה התומה לא עוברת דרכו?
כנראה שאין בחור פותח טפח. אני צריך חלל של טפח לכל הכיוונים. אז הכלי חרס יש בו חור שאני לא יכול להשתמש בו.
סלח לי, אפשר לסתום בתומה גם עם לבות כאילו?
לבות זה שלושה טפחים, אנחנו מדברים על טפח.
התומה נכנס דרך
טפח. טפח על טפח, כן.
וזה גם אפשר לעשות לבות כאילו בין תפר לתפר לשים נגיד משהו, בין פחות מתפר לפחות מתפר, זה גם עובד הנושא הזה?
אני לא יודע, ההיגיון שלי אומר שלא, אבל אני לא זוכר את המשניות מספיק טוב להיות פתוח.
איפה זה כל המשניות האלה?
פועלות.
פועלות
גם קצת בכלים, אבל בעיקר פועלות. אומרת הגמרא, למה ספר תורה? אנחנו אומרים שאם הספר תורה מונח שם, הוא מהווה חציצה, הוא מהווה מחיצה. למה חזי למקרא? הרי הוא ייקח ספר תורה, הוא יקרא בו, ילמד תורה בשבת. עונה הגמרא, בבלוי. והבא היא גניזה. עונה הגמרא, שם תהי גניזתה. ישיר את זה שם, זה בדיוק איפה שזה יהיה גנוס. אומרת הגמרא, אמר רב.
תראה שהוא לא יזוז, הבעל הבית הזה. לא זז אצלו בבית.
אמר רב, בכל עושין מחיצה, בכל עושין מחיצה חוץ ממלח ורבב. רבב זה המילה בעברית מודרנית, שומן. מלח ושומן הם דברים שנמסים, הם לא מחזיקים מעמד, או המלח אף ברוח, השומן נמס. אם אתה רוצה לעשות מחיצה לצורך תומה או לצורך שבת, הדברים האלה לא יחזיקו מעמד. ושמואל אמר, אפילו מלח אתה כן יכול לעשות מחיצה עם מלח. אמר רב פאפה ולא פליגי, בעצם אין מחלוקת בין רב לשמואל. היי, במלח סדומית שהוא קשה, יש לך גושי מלח, הם יחזיקו מעמד, הוא לא יזוז לאף מקום. במלח היסטרוקנית, המלח הדק הזה הוא אף, אז עם המלח הזה אתה לא יכול לעשות מחיצה. והשת אדם הרבה, עושה אדם שני ציבורי מלח ומניח עליהם קורה, שהמלח מעמדת את הקורה והקורה מעמדת את המלח. רבה אמר שאם אדם רוצה לעשות קורה בפתח המבוי שלו, הוא צריך לעשות סימן, פה מסתיים המבוי שאני לא אבוא לטטל מעבר לזה בשבת. אז הוא יכול לעשות שני ערימות מלח ועל הערימות לשים את הקורה. למה? כי המשקל של הקורה לוחץ על המלח שהוא לא יעוף, והמלח תומך בקורה שהקורה לא תזוז. אז אני מבין מזה כשיש לי מלח עם משקל על גביו, אז אני לא צריך לחשוש שהוא יעוף, ואז גם מלח היסטרוקנית אפשר להשתמש בו למחיצה, כי הוא לא יעוף, יש משקל עליו שהוא לא יעוף.
אפילו
מלח היסטרוקנית, אפילו מלח שהוא דק, שהוא כללית כנף, ולא פליגי, הדיק הקורה, הדלק הקורה. אם יש לך משקל על גבי המלח, אז המלח לא יזוז, אז באמת אתה יכול לעשות מחיצה ממלח, כל עוד שיש משקל עליו שהוא לא יעוף. אמרנו במשנה, אמרנו במשנה שכשבן אדם רוצה להעמיד ריחיים וליד בסוף החצר שלו יש את הכותל של השכן, הוא צריך להרחיק את הריחיים, כי הוויברציות של הריחיים יזיקו לכותל, אז הוא צריך להרחיק את זה. המשנה אמרה שלושה טפחים מן השכב שאין ארבע מן הרכב. מי טיימה? אנחנו מבינים משום טיריה. טיריה אמרנו זה בפשטות, זה הוויברציות או הכל, והטניה ושל חמור שלושה מן האסטרוביל שאין ארבע מן הקלט, הטה מי טיריה איקה, שם מה אתה תאמר לי איזה ויברציות יש?
מה זה ושל חמור?
ריחיים של חמור.
יותר קטנים, כן.
אז שם לא היה כאלה ויברציות, אז מה שייך? עונה הגמרא, אלא משום קלה. עכשיו אם הכוונה של טיריה היה רעש, אז פה הכוונה של קלה זה כל החמור, שכשהחמור נוהר הנהירות שלו הן מאוד גבוהות וזה גם יכול להזיק לכותל. ואם קודם טיריה הכוונה היה ויברציות, אז פה אפשר לומר שכל הכוונה היא פשוט כל הריחיים, שהקול של הריחיים האלה כן מזיק. אמרנו שאת התנור צריך להרחיק שלושה מן החליה שאין ארבע מן השפה, אלה החלקים איפה שהתנור נהיה יותר רבה ויותר רחב ויותר דק. אמרנו יש את הבסיס של התנור שהוא יותר רבה בטפח מאשר התנור עצמו, אז ממנו צריך להרחיק שלושה טפחים, ומהתנור עצמו מהחלק העליון של הבסיס ארבע. אמר רבה יש מאמינה קליה דתנור טפח נפקמינה למקח וממכר. מזה אני מבין שהבסיס של התנור באופן טבעי צריך להיות בשיפוע של טפח, שהחלק הרחב, המשנה נותן לי שתי מדידות, תרחיק תצחה שלושה טפחים מהחלק התחתון של הבסיס שהם ארבע מהחלק העליון של הבסיס. מזה אני מבין שהנורמה למקח וממכר זה שיש הפרש טפח מהתחתית לחלק העליון של הבסיס. משנה חדשה. המשנה שלנו ובעצם גם המשנה הבאה יעסקו באנשים שגרים אחד ליד השני, או המשנה שלנו בן אדם יש לו דירה ומישהו יש קומה מעליו והוא רוצה לשים תנור ויש חשש שהוא ישרוף את השכן, או שהוא בקומה העליונה ויש תנור. אז המשנה נותן לנו את ההרחקות שהן הנורמות של ההרחקה שבן אדם, זה הקוד שהיה להם, זה החוקים, הנורמות שהם קבעו, שזה שמירה שבן אדם אחראי לעשות, ורק עם השמירה הזו הוא יכול להתקין את הדברים האלה בבית שלו. אז המשנה אומרת ככה, לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית, אם בן אדם גר בקומת קרקע, הוא לא יכול להעמיד תנור, אלא אם כן יש על גביו גובה 400. צריך להיות מרחק עד התקרה 400. זה הטווח שיגן על השכן. היה מעמידו בעלייה, מה אם הוא גר בקומה השנייה? צריך שיהיה תחתיו מעזיבה, שזה האובי שלהם, הטיח של הרצפה, צריך שזה יהיה אובי שלושה טפחים, ובקירה, ואם זה לא תנור שהיו עושים בו אש גדולה, אלא קירה שבה היה אש יותר קטנה, אז רק צריך טפח מתחתיו. ואם הזיק, מה קורה אם למרות ההרחקות האלה בסוף היה שריפה? אומרת המשנה, משלם מה שהזיק. רבי שמעון אומר, לא אמרו כל השיעורים האלו, אלא שאם הזיק פטור מלשלם. ההרחקות האלה, אחרי שעשית אותם, אם זה הזיק, אז הבן אדם הוא אנוס, זוג פטור. לא יפתח אדם חנות של נחתומין. לא יפתח אדם חנות של נחתומין ושל צבעין תחת אוצרו של חברו. אם לשכן מלמעלה יש אוצר שהוא יש לו שם תבועה, אני לא יכול להתחיל לפתוח חנות של אני יהיה נחתום, אני אמכור לחם, ואז כל הזמן יהיה תנו פועל אצלי בבית, החום יעלה והחום הזה מזיק לתבועה שלו מלמעלה. אותו דבר אם אני רוצה לפתוח חנות של צבעים, אותו דבר זה מזיק לשכן שיש לו את האוצר מלמעלה. ולא רפת בקר, באותה מידה אני גם לא יכול לפתוח רפת, כי הריח שעולה גם כן מזיק. אומרת הגמרא, ביין התירו אבל לא רפת בקר. ואם היה אוצר של יין לא של תבועה, אז אפשר לפתוח את הנחתום ואת הצבעין, כי אז זה לא מזיק כמו אוצר של תבועה, אבל רפת בקר כן מזיקה ליין.
כשתנאים אומרים באמת, מה הכוונה?
באמת אמרו, זה באופן קלאסי זה הלכה למשם סיני, אבל לא תמיד. לפעמים הכוונה היא זה דבר מקובל בידינו כמו הלכה למשם סיני. כי ישנו בשבת, באמת אמרו, כשהגמרא אומרת גזירה, אז באמת אמרו, הגזירה הזו לא חלה פה. אז שם המפרשים אומרים, לא כל באמת אמרו זה הלכה למשם סיני. הכלל הוא כללית באמת אמרו זה הלכה למשם סיני. אומרת הגמרא, אנחנו אמרנו שבכדי שבן אדם ישים תנור בעלייה, הוא סך הכל צריך שבקרקע מתחת לתנור יהיה לו מעזיבה שלושה טפחים. והתניא, הרי בברייתא כתוב בתנור ארבעה ובקירה שלושה. במשנה שלנו כתוב בתנור צריך שלושה וקירה טפח, ובברייתא כתוב שבתנור צריך ארבעה ובקירה שלושה טפחים. אמר אביי, כי תניא היא בדנחתומים. נחתומים תמיד יש להם את האש בתנור ובקירה, הם צריכים, מאחר ויש שם אש תמיד, אז הם צריכים שיהיה הרחקה יותר בין התנור שלהם לקרקע. תתנור דידן, כי קירה דנחתומים. התנור שלנו הוא כמו הקירה של נחתומים. הנחתום צריך לקירה שלו שלושה, אנחנו צריכים שלושה לתנור שלנו. אמרנו, לא יפתח חנות.
איפה הברייתא הקודמת הזאת שאומרת טפח?
זה היה במשנה.
איפה טפח? שבקירה כאילו.
במשנה אמרנו שתנור צריך שלושה מתחתיו וקירה טפח. בברייתא אמרנו שתנור צריך ארבע מתחתיו וקירה שלושה.
הקירה שלנו היא כמו התנור שלנו.
התנור שלנו הוא כמו הקירה של הנחתום.
קירה של הנחתום.
נחתום זה אופה.
כן.
סליחה. לא יפתח חנות. אנחנו אמרנו שבן אדם לא יכול לפתוח מאפייה מלמטה, אם לשכן מלמעלה יש תבועה. תנא, כתוב בתוספתא, אם הייתה רפת קודמת לאוצר, מה קורה אם אני כבר יש לי רפת? וזה הנורמה שיש לאנשים רפתות בבתים שלהם. אז אם אני קדמתי, מותר. אז זה שהוא עכשיו רוצה לאחסן למעלה תבועה, זה לא בעיה שלי, אני לא צריך לזוז. ביי הביי, ביי עכשיו שואל, מה אם בן אדם מתכונן לשים... הסירחון של הרפת מזיק לתבועה, התבועה קולטת את הסירחון. עכשיו, אנחנו אמרנו שכל הקודם זכה. אם אני קדמתי והכנסתי את התבועה בקומה העליונה, אתה לא יכול לבנות רפת בקומה התחתונה. אם אתה קדמת ועשית רפת, אז בעיה שלי אם אני רוצה לעשות אוצר מלמעלה. ביי הביי, אז הביי עכשיו שואל, מה יהיה אם אני התכוננתי, עשיתי את ההכנות להכניס את התבועה שלי, ואתה הזדרזת וכבר הכנסת את הבקר. כיבד וריבץ לאוצר מהו? אם הוא כבר עשה את כל ההכנות, עשה, ניקה, כיבד, ריבץ את הקרקע, הכל כדי שהוא יעשה אוצר, האם זה מספיק ואז אתה לא יכול לעשות רפת, או עוד לא עשיתי את זה אוצר, זה רק הכנות לאוצר. ריבה בחלונות, הוא שם עוד חלונות בעלייה שגם כן שיהיה יותר אוויר והתבועה לא תירקב, אז הוא שוב עשה הכנה שדרושת השקעה, האם זה אומר שהוא קדם? אך סדרה תחת אוצר מהו? בנה עלייה על גבי ביתו מהו? אז כללית כשבן אדם בונה עלייה על הגג זה לצורך אוצר. אז גם אם תאמר לי שהחלונות הן לא הקדמה, כן? אבל פה כל הבנייה הייתה לצורך זה. מה הדין? תיקו. בכל המקרים האלו המסקנה היא תיקו. כן? אומרת הגמרא, ביי רבונה ברייד רב יהושע, תמרי ורימון אימאי. אם הוא לא עשה אוצר של תבועה, הוא התחיל ועצר שם תמרים ורימונים, האם אני אומר זה נחשב שהוא התחיל להשתמש בזה כאוצר, וממילא אחר כך כשהוא יוסיף את התבועה, היין והשמן שלו, אז הוא כבר קדם? או אני אומר לא, הוא לא יתחיל להשתמש בזה לתבועה, יין ושמן, ממילא זה לא אוצר קלאסי ואין לו זכות קדימה, תיקו, זה יישאר בשאלה. באמת אמרו ביין התירו. אומרת הגמרא, תנא ביין התירו, מפני שמשביחו, לא רק לא מזיק, זה מועיל. ולא רפת, החום של הנחתום ושל הצבאי שהם עסוקים שם, זה מועיל ליין. אבל לא ברפת, מפני שמסריחו, זה מזיק ליין. אמר רב יוסף, היי דידן, אצלנו היין שלנו אפילו קוטרה דשארגה נמי קשלי, אפילו השן של נר מזיק ליין שלנו. היין שלנו כל כך עדין, זה לא כמו היין שלהם שיכולת לפתוח נחתום מלמטה וזה היה מועיל ליין. היין שלנו הוא לא כמו היין של המשנה, אומר רב יוסף, שלנו אפילו השן של נר מזיק ליין שלנו. אמר רב שישת, והספסטה, אם לבן אדם יש את השחת של תבועה, זה התבועה הראשונית שבן אדם קוצר, היה להם אפשרות לקצור את זה ישר על ההתחלה כשזה התחיל לגדול ואז היה גודל שוב. אז זה, אם בן אדם עושה אוצר מזה, כרפת בקר דמיה שזה מזיק, כי השחת, הספסטה, זה לח, ובגלל זה זה מתחמם ומעלה ריח רע, וזה מזיק כמו רפת של בקר. אז אם נשכן מלמעלה יש אוצר של יין, אני לא יכול לעשות אוצר מלמטה של הספסטה. משנה. המשנה הזו, תיקח אותנו עכשיו לנושא מאוד מעניין, מה קורה אם אנחנו שכנים באותה חצר ואני רוצה לפתוח כל מיני דברים בבית שלי, אני רוצה לפתוח חנות בבית שלי, אתה השכן שלי, אנחנו שותפים בחצר, פתאום כל היום וכל הלילה יבוא אליי לקנות עופות, היה שכן בבית שלי. אז המשנה מגבילה אותנו, מה אם אני רוצה לפתוח בית ספר אצלי? אנחנו שכנים. עכשיו, כל בוקר, כל לילה יבואו להוריד את הילדים, לאסוף את הילדים. ומתוך זה, בדף הבא, בדף של מחר, מאוד מאוד כדאי לכם ללמוד. זה פשוט דף מעניין. אז נראה את כל זה. זה באמת הגמרא תעלה את זה. הגמרא תיכנס לכל ההלכות של בית ספר. מתי מותר לי לפתוח בית ספר, הלכות של השגת גבול, מתי מותר לי לפתוח חנות לידך, הלכות של כמה מלמדים צריך לכמה ילדים, מה קורה אם מגיע מלמד יותר איכותי לעיר, האם הוא יכול לקחת מקומו של האחר. כל ההלכות האלה הם בדף של מחר. אז חבר'ה, מאוד מאוד כדאי. כן, זה דפים קלים, בשישי שבת ממש. תלכו לשיעור דף יומי ותנו, יש את כל השיעור של דוד ויואב, שיואב הרבה שלו טעה, איך שהוא לימד אותו, דוד רצה להרוג אותו כי יואב עשה טעות במלחמה, כי כשהוא היה ילד לימדו אותו שתמחת זכר המלאק, לא את זכר המלאק. אז הוא רק הרג את הזכרים, הלך למלחמה, השאיר את כל הנשים. אנחנו נראה, כל זה סוגיות שאנחנו לא לומדים יחד. זה החיות שלכם שישי שבת. אז המשנה אומרת לנו.
זה שלא אומרת,
תגיד, זה יחר המלאק. חנות שבה חצר יכול למחות.
יש לנו פרשת זכור כנראה.
או שהוא היה בעל קורא והוא קרא.
על פרה, אבל יש שקוראים לה שם את כל הנוסחאות. לא תימנים, היו איזה אשכנזי שם.
אומרת הגמרא, חנות שבחצר יכול למחות בידו ולומר לו, איני יכול לישון, אני לא יכול להירדם מכל הנכנסים ומכל היוצאים. אבל עושה כלים, יוצא ומוכר בתוך השוק, ואינו יכול למחות בידו ולומר לו, איני יכול לישון, לא מכל הפטיש ולא מכל הריחיים ולא מכל התינוקות. הגמרא תסביר מה זה תינוקות. זה הגמרא תדבר מה זה. אני חושב שנעמוד פה ונעבור נעבור לריף. אתם רוצים להתקדם בדף?
לא, תסתכל קצת ריף ורא, לא?
לריף, בוא נחזור.
אפילו אולי נעבור על הרשים גם? רשים.